בושר. ונציגי משטרת המחשבות המתפקדת כאן בישראל, לא רע בכלל, מחליטה האם הוא מתאים לתפקיד ציבורי כזה או אחר, ואם לא, לדעת נציגי משטרת המחשבות, מפרסמים, מבליטים דברים שהוא אמר כדי ליצור עליו הלאום תקשורתי, אזוי. אבל אם הדובר הזה נמנה על שורות השמאל, הכל מותר, הכל לגיטימי, הוא גם יכול להתמודד לכנסת, חופש הביטוי. כך או כך, כאמור, הרב ברוך גזאי נאלץ, או אולי אולץ, להודיע אמש שהוא פורש מהרשימה של ש"ס לכנסת, רגע לפני שהוא הפך להיות חבר כנסת במסגרת הנורווגי. נעסוק גם בזה. עוד כותרת, המתיישבים ביהודה ושומרון טוענים, תוכנית הסיפוח ביהודה ושומרון היא סוג של התנתקות שתיים. היא תותיר יישובים יהודים כמובלות. נבדוק גם את העניין הזה, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
אריאל שרפר בחדר החדשות, שלום ובוקר טוב.
שלום, בוקר טוב. בצלאל, אלה הכותרות. דובר צהל הודיע לפני זמן קצר על מעצר חשוד שחדר הבוקר לשטח ישראל בגבול הלבנוני. מחקירה ראשונית עולה כי מדובר באזרח סודני, ולפיכך אין מדובר באירוע טרור. משרד הבריאות מודאג בהמשך מגמת העלייה בתחלואה בקורונה ומתנגד לחידוש טיסות ולהקלות נוספות על הציבור. ביממה האחרונה נוספו 258 חולי קורונה חדשים בישראל. הכנסת אישרה הלילה את הצעת החוק לתיקון ולקיום תקנות שעת חירום בקריאה שנייה ושלישית למשך 45 ימים ברוב של 10 חברי כנסת בלבד וללא מתנגדים. משמעות הדבר היא שאכיפת נהלי משרד הבריאות למשבר הקורונה התחדשה הבוקר אחרי הפסקה של 24 שעות. מלך ירדן וראש ממשלת בריטניה הביעו הלילה התנגדות לתוכנית הסיפוח של ישראל, הבהירו כי היא מסכנת את היציבות האזורית ומנוגדת לחוק הבינלאומי. גם כמה מחברי הכנסת של כחול לבן מתנגדים לתוכנית הסיפוח שלא במסגרת יישום תוכנית טראמפ במלואה. הנשיא טראמפ הגיש הלילה תביעה למניעת פרסום ספר של יועצו לביטחון לאומי לשעבר בולטון, בנימוק שתוכנו של הספר מסכן את ביטחון ארצות הברית. היום מציינים עשור לפטירת אביהם של ישראל הראשון לציון, מרן הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה. השנה בשל משבר הקורונה יועברו שיעורי תורה מקוונים לעילוי נשמתו בכלי תקשורת שונים. עדכונים ותכנים נוספים באתר כל חי, התחזית בהיר וחם מהרגיל בעונה, מחר צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות. נזכיר למאזינים שסוף זמן קריאת שמע לשיטת הגרא הבוקר ב9:06 דקות. אלה הכותרות.
תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בצוות שלנו נהלת האקטואליה אסתי פלד, אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, ואנחנו יוצאים לדרך. 8:02, אנחנו נפתח עם הדיווחים היומיים. הדיווח היומי שלנו בענייני הקורונה. צבי טסלר כתבנו, שלום ובוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, בצלאל.
258 חולים ביממה האחרונה, מספר גבוה, זה הולך ונהיה גבוה יותר. אבל אף אחד לא מאוד מוטרד, זה נראה.
לא, קשה לומר שאף אחד לא מוטרד. המספרים באמת הולכים וגדלים, מחזירים אותנו למעשה כמעט חודשיים אחורה, מבחינת מספר הנדבקים החדשים שמתגלים מדי יום. וזה מעניין, המספרים הם גבוהים, למרות שהרבה מהבדיקות, אנחנו עושים יותר בדיקות מה שעשינו בשבועות האחרונים, הרבה מהבדיקות נעשות לכאלה שאין להם תסמינים בכלל, זאת אומרת, כאלה שרק היו בבית ספר שבו יש מישהו עם תסמינים וכדומה, ובכל זאת מתגלים עוד ועוד חולים, כך ששיעור התחלואה הוא גבוה, גם השיעור של הנדבקים מכלל החולים עולה בהתמדה, וזה כן מטריד, אבל זה, בגלל שזה מפוזר בכל כך הרבה מקומות, הכלים כמו סגר מקומי פחות אפקטיביים.
וגם אני חושב שמדינת ישראל מתורגלת מהחודשים האחרונים, שכשיש משפחה כזה או אחרת, או ריכוז אפילו קטן בצורה, במקום מסוים, קל להוציא אותה מהבית, יודעים איך להתמודד, איך להתנהל. אז גם אם נאמר שיש עלייה בעיר מסוימת, לרוב אחרי כמה ימים החולים האלה כבר לא בבית.
זהו, ש...
התחליף לסגר, להוציא אותם למלונית.
אז זהו, המלונית הוא היה כלי מאוד מאוד אפקטיבי, כשאתה מדבר באוכלוסייה שהיא מאוד מאוד ממוקדת וצפופה, בדגש על האוכלוסייה החרדית בערים הצפופות, שם זה באמת נותן וזה עוצר שרשרת הדבקה. כשאתה מדבר על הרבה הרבה מאוד חולים בהרבה מאוד מקומות, ההתפרצות היא לא דווקא באזור מסוים, בשכונה מסוימת, בבניין מסוים, אלא היא מתרחשת בהרבה מאוד מקומות, אז מתקשים לעצור את שרשרת ההדבקה. יש גם בעיה, הבעיה היא שמשרד הבריאות לא באמת מצליח לעמוד, אנחנו מדברים כבר קרוב ל-20 אלף איש שהיו צריכים לעשות להם עד עכשיו חקירות אפידמיולוגיות. זה מספר עצום, ואין כמעט אנשים שמתעסקים עם זה. האיכון של השבק הפך כבר לא רלוונטי, והוא לא משתמשים בו. הופסק, נכון, והופסק אחרי שטענו גם שגם בסוף תקופתו היה כבר לא אפקטיבי ולא הצליחו דרכו למצוא אנשים. ומנסים בעצם לעשות עבודת נמלים, לנסות לעצור שרשרת הדבקה, כשזה נראה שזה לא ממש עובד. אם בהתחלת הדרך, אז לפחות הרבה אנשים עקבו איפה, מי מסתובב, היום כמעט ולא מדברים על זה, ויש הרבה מאוד מקומות, בין היתר, גם אני עוקב ספציפית אחרי בני ברק, אבל בהרבה מאוד מקומות, שאנשים שהתגלה שהם חולים הסתובבו שם, ולא נעשה מאמץ מספיק אפקטיבי, אין מספיק אנשים שמתעסקים לזה במשרד הבריאות, ולא באמת מצליחים לעצור שרשרות הדבקה, ולכן אנחנו רואים את הקצב שהולך וגדל, ועל רק הזה היום מתכנס באמת קבינט הקורונה, וצריך לקבל החלטו, יש לחץ מאוד מאוד גדול, גם במחאת התרבות, כל מה שקשור להופעות וכל מה שקשור לתרבות, לוחצים מאוד חזק.
לא רק זה, יפתח. בעצם כל המשק, הרבה ענפים במשק שעדיין לא חזרו למה שהיה קודם. אני לא מדבר על אלה שנפתחו ועדיין לא רואים את כמות הקונים שהייתה להם קודם, כי עדיין לא היה כל איתור, אבל יש הרבה ענפים שעדיין בכיפאון כמעט מוחלט. התרבות לא. זה דבר בולט, אבל לא רק.
מבחינת התקנות, רוב הדברים מותר לפתוח.
כן, אבל בפועל, מותר לתזמורת לנגן, אבל אין מול מי, אלא איך.
אז זהו, אז מבחינת ההקלות הללו לגבי אירועים, זה הסיפור, הסיפור באירועים בגדול, יש לחץ מאוד גדול לפתוח, גם שר האוצר לוחץ על זה, והאמת שגם שר הבריאות, ככל הנראה, לא התנגד לפתוח, בעיקר בגלל הלחץ שמפעילים, והטענות שזה לכאורה איפה ואיפה, למה חתונה כן וזה לא, ולמה פה כן ושם לא.
כי אתה לא יכול להכניס 1,000 איש לאולם ולעשות להם מופע, אין מה לעשות.
אז לא, אז צריכו ללכת על מספרים קטנים יותר, הבעיה שלי מספרים קטנים יותר,
לא שווה לפתוח את התזמורת,
נכון, לא שווה להפעיל, ויצטרכו איכשהו למצוא איזשהו מודל לפצות אותם, או לאפשר להם להתקיים.
טוב, אנחנו נדבר על זה בהמשך עם אחד האומנים.
נכון, בצד שני נמצאת הרכבת שעדיין סגורה ויש לחץ מאוד גדול לפתוח אותה כדי גם לאפשר לאנשים שעדיין לא חזרו לעבודה בגלל שהרכבת הוא הכלי תחבורה היחידי הרלוונטי עבורם. יש מקומות כאלה שדי מנותקים בלי רכבת וגם בגלל הצפיפות שזה יותר בתחבורה
הציבורית. ואגב מרגישים גם את הצפיפות הלא כל כך מוסברת בכבישים כשעדיין יש מאות אלפים של מובטלים, של חלטים בבית והרכבת היא התשובה. תאמר לי מספרים רגע צבי, מספרי הגידול במספרי החולים בערים השונות, ריכוזים חרדים ולא?
אז מבחינת, אם שנייה רגע אני מעלה מולי את הנתונים, אבל מבחינת המקום שהעיר החרדית שבה יש עדיין מספרים גבוהים זה בני ברק, בשלושה ימים האחרונים 31 חולים.
אבל זה גידול של אחוז אחד בלבד, כשאנחנו מסתכלים ביחס לכלל התושבים.
אבל בחיפה יש אומנם עיר גדולה, אבל יש עלייה של 10% מ-22 איש, אבל עלייה שם, לפי מה שאנחנו מדווחים, היא קורית בעיקר בקרב אוכלוסייה חרדית.
גידול של כמעט 11%.
נכון, זה מה שקורה בחיפה. גם בקריית גת יש עלייה של כמעט 20%. רכסים מעיר שיש בה הרבה מאוד מיקוד, וככל הנראה, אם יוחלט, על צעדים במקומות שבהם יש התפרצות, רכסים היא בהחלט מקום שישקלו, מדובר על 8 אנשים בשלושה ימים האחרונים, גידול של 16%, סך הכל מקום קטן, עם לא מעט חולים, מוסדות חינוך שם חלקם נסגרו בגלל שרשרת ההדבקה, ואפרופו מוסדות חינוך, אז עדיין הרבה מאוד מהחולים, אנחנו מדברים למשל ביממה האחרונה, דיברנו על כ-280 חולים, אנחנו מדברים על 50 מהם, 258 חולים, 50 מהם ממוסדות חינוך. זה מספרים גבוהים. המשמעות של זה, אנחנו רואים יותר מוסדות חינוך שנסגרים, אבל ככל שמדובר על צעירים, לכן התחלואה כרגע הקשה, ברוך השם, לא נמצאת. החשש הוא שאתם צעירים ידביקו את המשפחות שלהם, את השכנים שלהם, את הסבא והסבתא שלהם, ואז בעגל השני והשלישי, החשש הגדול הוא שזה יביא גם לעלייה בתחלואה קשה. בינתיים, לא רואים עוד צעדי הקלות, אבל גם לא
אחרות. טוב, בוא נחכה לקבינט הקורונה היום, האם התקבלו שם עוד החלטות לגבי
צמצום? למעט החלטה שכבר אתמול התקבלה בלי הקבינט הקורונה, שככל הנראה ראשון לאוגוסט זה היעד שבו ייפתחו הטיסות, בשלב הראשון ליוון וקפריסין, ללא צורך בבידוד.
אגב, חול, הזכרת קפריסין ויוון, בוא נדבר לדקה אחת על איטליה, איטליה שהייתה מוקד התפרצות דרמטי בעונת השיא של הקורונה לפני פסח, עם עשרות אלפי מיתים וכולי. ראיתי איזשהו דיווח הבוקר, לא יודע מה המקור שלו, על 200 חולים חדשים בלבד ביום, בימים האחרונים, מתוך 47 אלף בדיקות שנעשות שם ביממה אחת, מספר המיתים צנח ל-34. בקיצור, ואין להם כמעט מגבלות, הם חוזרים לשגרה ומספר המאושפזים יורד, הכל חזר לגמרי, לגמרי, לגמרי רגיל, כל הכלכלה והכל, יש שם אכיפה מאוד קפדנית של הכללים, מסכות וכולי, אבל חוזרים לשגרה והעסק יורד. כי שומרים על הכללים.
מהבחינה הזאת, אבל זה קשה מאוד להבין, כי יש במקומות שונים ההקלות גרמו לתגובות שונות, ואנחנו נצטרך ללמוד איך לחיות עם זה, אבל הזכרת את איטליה, אז נגיד שלפי ה-OECD, המדינה שתיפגע בשיעור הכי גדול כלכלית מהסיפור הזה, איטליה עם ירידה, צמיחה שלילית של כמעט 14%.
צבי טסלר, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
הרב אברהם פינזל, מנהל תלמודי תורה חוכמת שלמה בירושלים, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה שלומך?
הועידו לשם כיתות, כי לא יהיה לו מחז דוי.
מה אתה יודע לומר לנו על מצב הקורונה במוסדות החרדים?
תראה, אני לא יודע להגיד לך אחוזים ונתונים. מה שקורה זה דבר אחד, שמדי פעם מתגלה פה תלמיד או תלמידה חולים, פה מורה או מלמד חולים, ובעקבות זה בתי ספר שלמים נסגרים, שזה דבר שצריך לדבר עליו כשלעצמו. אבל בוא נגיד שזה מדובר בבנות, ואנחנו רוצים לנקוט את צעדי הזהירות הנדרשים, אז בוא נגיד שזה יכול לעבור. חיידר, אני לא מאמין שזה יעבור, שבשביל חולה אחד יסגור חיידר שלם. הבעיה המרכזית היא שכל התלמידים והתלמידות ואנשי הצוות נשלחים לבידוד. עכשיו, אני רוצה לומר משהו ולהקדים. אני האחרון שיקל ראש ויגיד, תשמע, בוא, ולא נשמע לכללים.
יש לך פתרון אחר?
צריך לחשוב, וצריך לקבל החלטות מושכלות. ברגע שאתה שולח 1,000 איש לבידוד, שהמעגל הרחב של זה אומר 5,000 איש שהחיים שלהם משתבשים, בגלל ילד אחד או ילדה אחת שמתגלים כחולים בבית ספר, אתה גורם פשוט שאנשים מפסיקים להתייחס לבידודים האלה ברצינות, אנשים הם מורמרים, הם לא מקבלים את זה, שהציבור לא מקבל, או שצריך לעשות הסברה, או שצריך פשוט לחשוב משהו אחר. אני מציע בזהירות, שוב, אני לא ממקבלי החלטות, ואף מנהל, אני לא...
אתה אומר את מה שאתה אומר, רגע, הרב פינזל, מה שאתה אומר, אתה אומר על בסיס עובדות או הערכה? כי אנשים צמחים לבידוד בגלל ילד שמאומת בתלמוד תורה, בחיידר, בבית ספר, ולא משנה, חרדי, לא חרדי, כל מי שהיה מסביב וחשוד כמי שהיה בסביבתו הולך לבידוד.
לא,
אתה
לא.
אתה חושב שיש כאלה לא. שלא עושים את זה? מה לא?
לא, לא, לא. זאת אומרת, זה לא עובד ככה. יכול להיות בספר שיש בו כמה אגפים. אגף קרוונים, אגף נוסף. אני לא תכנס לך עכשיו
לנבנים. נקרא לזה רגע קפסולות. ברגע שהקפסולה הספציפית
זה לא מסוים. קפסולה.
אבל זה אזורים נפרדים שאין קשר בין אחד לשני, בשוטף.
כן, וברגע שלמשל התגלתה תלמידה חולה בכיתה ג' אחת, ומורה חולה בכיתה ח' 2, זה נקרא התפרצות, כל בית הספר נסגר, וכל התלמידות הולכות לבידוד.
ואנשים הולכים לבידוד באמת, או שרק הולכים הביתה?
זה בדיוק הבעיה, ברגע שזה קורה בצורה כזאת, באופן גורף, אז אתה מתחיל לשמוע מהאנשים, תשמע, הם לא רציניים, הם רק רוצים לחסות את עצמם, ואנחנו לא נהיה הקורבנות של הדבר הזה.
אנשים לא מבינים שזה לא בדיוק ככה? זה נועד...
לא, לא, רק בצלאל, תן לי שנייה אחת להרחיב. כן. זה לא שאני אומר פה בשידור עכשיו שכך צריך לעשות. ההנחיות שלנו כמנהלים לאנשים, אתם חייבים להישמע להוראות, וכשאומרים בידוד אתם נכנסים לבידוד, ובידוד זה בידוד מלא וכו' וכו'. אני רק אומר מה הפועל יוצא בתוך עמי האנוכי יושב, מה הפועל היוצא כשהיד קלה על ההדק בנושא של בידודים, ואני הייתי ברשותך רק מנסה להרחיב פה את הנושא של סיפורים קוראי לב. זה יכול להיות תלמידה שיש לה שלושה שברים ביד, והיא באמצע טיפול בהדסה עין כרם, והיא עכשיו חייבת להפסיק את הטיפול הזה, והנזק הוא בלתי הפיך. וכשאתה פונה למשרד הבריאות ואתה אומר, תשמעו, הילדה הזאת חייבת להשתחרר מהבידוד, היא לא הייתה היא לא הייתה בקרבה בכלל לאותה חולה, היא מבודדת אך ורק בגלל שיתרה מזלה והיא לומדת באותו בית ספר, אין מי שייתן לה שחרור, אף אחד לא רוצה להיות זה שמשחרר מבידוד. תלמיד שריסק את שיניו, והוא עכשיו באמצע טיפול בבית חולים כדי לבנות לו את השיניים מחדש, ואסור שיעבור 7 ימים מטיפול לטיפול, כי אז הוא מאבד את שיניו לכל החיים. אין מי שייתן לו שחרור מהבידוד הזה. ואני יכול לתת לך סיפורים קוראי לב של שידוכים שנעצרים. אני אומר, צריך לקיים על זה דיון. האם הנושא הזה שבוקשים בית ספר וסוגרים אותו לגמרי, שבוא נגיד זה נושא לדיון נפרד, אבל ששולחים את כולם לבידוד, האם זה המתווה? האם זה המתווה? אני לא אומר, אני לא פוסק, אני לא רופא, ואני לא יודע מה לומר, ואני גם אף אחד לא רוצה לקחת על הגב שלו התפרצות מחודשת בגלל שאנשים מסתובבים. אבל, אני אתן רק דוגמה. בוא נגיד למשל שיש ועדת חריגים שיכולה להחזיק תלמידים שלא היו בקרבה לאותו מאומתים, והם צריכים איזשהו טיפול רפואי או משהו כזה שיקבלו פטור לטיפול.
אבל אם זה מתחיל זה לא ייגמר. כל אחד יבוא ואיתן את הטענה, זה לא הייתי קרוב אליו. לך תוכיח, הילדים
לא ביקר, לא כל אחד. מנהל בית הספר, מנהל בית הספר, יכולה, על פי שיקול דעתה, במקרה של טיפול רפואי, נצרח, במקרה של משהו כזה, לשחרר מבידוד לאותם יומיים את אותו ילד ספציפי, זה א', ב', אני אומר שאם היה
אפשר... אבל הוא חייב להתקן את הרופא שאליו הוא הולך הילד, שהוא בא מבידוד, ואז אולי הרופא לא ירצה לטפל בו. אתה מבין את הבעייתיות שבדבר?
אני מבין היטב את הבעייתיות, אבל הרופאים צריכים לקבל הנחיה, שילד כזה שקיבל פטור, זה בגלל שהוא לא היה בקרבה, הוא נמצא רק בגלל חשש רחוק, ולכן הוא חייב לטפל בו.
אבל אם היית בא ואומר... מכניסים בית ספר שלם לבידוד, כי אמרת מורה או תלמידה והצטברות של כמה, קח את הבית ספר הזה, תוך 3-4 ימים מרגע תחילת הבידוד, תעביר את כולם בדיקת קורונה, תוך יומיים נוספים, תדע מה המצב בבית הספר, ותחזיר את...
זה סעיף בית שאני רוצה לומר לך. בדיוק, אם היו לוקחים אחרי 5 ימים מהחשיפה, מביאים ניידת של מד"א, דוגמים את כולם, אגב, מה שאני עשיתי בזמנו בחיידר, הבאתי ניידות של מד"א, סתם זה מקום לתת לציון לשבח, תמיד למד"א, שפעלו פה עם ייחוד הצולה ביחד, הם פעלו פה נפלא, הביאו ניידות, דגמנו מאות של מורים ותלמידים, ברוך השם, כולם יצאו שליליים, יצא פה חיובי אחד, ידענו שהכיסא הזאת ספציפי, השאר זה, אתה ממפה בצורה כזאת, ותשחרר את השאר. אי אפשר לשבש את החיים לכל כך הרבה אנשים, על חולה או חולה אחת. ומה שאני אומר עוד פעם, הפועל יוצא של זה, זה שאנשים מפסיקים להתייחס ברצינות לעניין
הזה. ולכן אנחנו רואים עכשיו את הגידול במספר החולים, עם דגש על הציבור החרדי.
יכול להיות. יכול להיות, אני מסכים איתך לגמרי, עכשיו אני רוצה רק לומר...
אבל אתה יודע, אבל זה מוביל אותנו לדיון אחר, שלא אני ולא אתה מבינים בו, אלא זה דיון לרופאים, שגם הם לא הרבה יודעים באמת, כי אנחנו מתמודדים פה עם משהו שלא היה בעבר, אבל דיון שצריך לעשות אותו, האם אפשר לחיות עם הקורונה באוויר, כמו שאומרים, כל עוד זה לא המבוגרים, זה רק הצעירים, אתה רואה, יש כל כך הרבה צעירים, בגילאים שונים, מילדים ועד אנשים בוגרים יותר, אבל צעירים, שנדבקו בשבועות האחרונים, והם בבית, מעטים בבתי חולים, עוד יותר מעטים מונשמים, אולי לא כזה נורא. אני מעלה שאלת כפירה, כמו שאומרים.
כן, תשמע, 5 תלמידים שהיו אצלי בחדר, שברוך השם כבר כולם בריאים וחזרו לחדר, כל 5 האלה, כולם היו אסיפטומיים, אף אחד לא ידע שהם חולים, ולא הייתה להם שום תופעות לוואי, ויותר מזה, מה שמאוד מעניין, שהמשפחות שלהם, הקרובות, והרי זה מדובר ילדים בגן, אתה לא יכול לבודד אותם בחדר, הם הסתובבו בבית, המשפחות נבדקו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכולם בסייעת נשמע יצאו שליליים. רק מה? אנחנו לא יכולים לסמוך על הנס. מספיק שילד אחד מעביר לילד השני, והילד ההוא ילך לסבא שלו ויהרוג אותו, אנחנו לא רוצים להיות בסיטואציה,
כן,
נכון?
בהחלט. טוב,
וזה חשש פיקוח נפש הדברים האלה, ופה צריך ללכת לחומרי, אבל דבר אחר אני כן רוצה לומר.
משפט אחרון,
אם
כן.
יש לי פה, אם יש לי פה את ההזדמנות. תיקח דוגמה, בית ספר שירת דבורה, שהוא היום סגור בגלל, זאת אומרת, משבוע, כמעט שבוע, בגלל מורה שהתגלתה כחולה.
מולטת.
כן, ובעקבות זה בערך 800 בנות נמצאות בבידון, מה שמשבש את החיים למשפחה הקרובה, שזה עוד אלפי אנשים. והמורה הזאת, בוא נגיד שהיא לא אשמה בכלל. אבל שיחשוב כל בן אדם שמסתיר את המסכה מהפנים, שמסתובב בין אנשים ומזלזל באיזושהי הוראה, ובעקבות זה הוא יכול להכניס 3,000, 4,000 איש לבידוד. אז קודם כל, עוגמת נפש, אבל לא דום לחבר, או עם מה שהוא עושה לאותם אנשים, הרי אי אפשר בכלל לאמוד את הצער והנזקים, אי אפשר לתקן ולשלם, ואי אפשר לבקש מחילה על זה בכלל. אני לא מדבר עכשיו עם חס ושלום, בגללו ימותו איזה שני אנשים, או אפילו אחד, או אפילו מספיק אחד שישב בבית חולים, חס וחלילה, אני לא רוצה לפתוח פה. אבל אתה קח רק את עוגמת נפש, שבועיים אתה משבית 10,000 איש, ואני אומר לך, זה לא דברים לרדיו, אתה לא מבינים איזה סיפורים קוראי לב, פשוט טרגדיות בסיפורים כאלה שאנשים יושבים בבידוד ובלי יכולת לצאת. אז אנא,
על אחת כמה וכמה כשמדובר בילדים, בבני נוער, בצעירים,
בוודאי, בוודאי, בוודאי,
ומנותקים מהכל, מהעולם, המשפחה, לא פשוט.
בוודאי, ואני, אז מה שאני פשוט, זה נשמע כזה, אני לא מטיף לאף אחד, ואני לא אומר מה לעשות, אבל אנא, הרי כשזה קורה, ואתה תדע שבגללך זה קרה, אתה לא תוכל לחיות עם זה טוב. המחשבות המייסרות על מה שגרמת לאחרים. תיזהרו. אם אתה לא נזהר על עצמך, מילא, אבל על אחרים, אל תעשה את זה לאחרים. אנחנו יודעים שבאמת הכל מדרכי ההשתדלוס.
נכון, ולכן עם דרכי ההשתדלוס, לבוא ולקבל את הגזרה הזו, שאם צריך להוציא את כל האנשים, כל הילדים, כל הצוות לבידוד, אולי זה אין ברירה.
כן, אבל אני אומר אותם, הסיבה שעליתי לשידור הבוקר, זה דבר אחד. אני לא אומר מה לעשות, ואני לא קובע פה עכשיו שזה לא נכון לנהוג בצורה כזאת שמבודדים בית ספר שלם על חולה או שתיים או אפילו על שלוש. אני אומר, אבל צריך להתקיים על זה דיון של אנשי מקצוע אכפתיים שמחראים, אבל לקבל החלטות מה כנגד מה, מה הוא חשש רחוק, מה הוא לא חשש רחוק.
יש לך אוזן קשבת במשרד הבריאות, שמו הרופא החרדי דוקטור ציון שלוסברג, אני בטוח שיהיה לך לאוזן קשבת ולשיתוף פעולה בעניין הזה. הרב אברהם פינזל, מנהל רשת תלמודי התורה, חוכמת שלמה, תודה, בוקר טוב, בשורות טובות.
בהצלחה, יום טוב.
כל יום טוב. טוב, נצא לפרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמשת מיני דגן. חדש, נסטלה מפנקת אתכם עם 5 סוגי דגני בוקר בחשרות מעודרת. בסדרה צ'יריוס, קראנץ' מבטיקות מעודנת, גולדן מיניס ופיטנס. בתיאבון!
אמא, אני רעב!
אתה ממש לא רעב, אתה צמא?
אמא, אני עייפה.
עייפה? את צמאה. היי, כאן שירי, האמא מהלמידה מרחוק. אתם לא מאמינים לאיזה מבצע הצטרפתי במי עדן. חודשיים חינם על קדי המים המינרליים, וגם 48 מקבוקי ספורט נתנה. אין פלא שהילדים שלי כל הזמן צמאים. יואו, האמת? עכשיו גם אני צמאה.
חייגו, כוכבית 2929, מי עדן.
כפוף לתקנון.
רק אצלנו תקבלו היום פיצויים כמעט פי 3 בונבון, בחינם, בחינם.
מיגרנות, הפרעות קשב וריכוז, שבץ מוחי, פי 4 פיצויים, גברת.
פיצויים לסוכרת של האדון, 2 מיליון, אצלנו תקבלו פי...
הבריאות שלך היא לא שוק, הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל. עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
סנוריץ פז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. מכיל בוסם ייחודי הדוחה תיקנים ללא חומרי הדברה. סנוריץ פז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנוריץ פז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
תנובה במבצע על כל מוצרי החלב ותחליפיו. קונים 8 מוצרים ומקבלים 2 מתנה. 8 ועוד 2 מתנה. למהדרים יש תנובה. בתוקף עד כ"ז בסיוון, לא כולל מוצרי המעדניה הזול שבהם. המבצע בתוקף ברשתות ובחנויות נבחרות.
מזגן אלקטרה בדץ, היחיד שנכנס אלינו הביתה. המזגנים היחידים המאושרים לשימוש בשבת, בכשרות המהודרת של בדץ מאדרין, בראשות הרב אברהם רובין שליטה. חסכוני יותר, עוצמתי יותר, שקט יותר, מהודר יותר. גם באיכות האוויר, אלקטרה מנצח.
לשכוח מהכל, ציפורי בכינרת, חוויית אירוח יוקרתית ומפנקת. רשת מלונות ציפורי קלאס, כוכבית 3044. מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש. תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
שירבית שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:27, שניים איתנו עכשיו, איתי גדסי ושמואל מאיר הירשמן, שלום לכם, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב. בוקר מאיר, טוב.
בוקר טוב. טוב, איך אתם רואים את העניין הזה של הקורונה בציבור שלנו? שעננות, שמירה על הכללים.
אני חושב שהנתונים מדברים בעד עצמם, בצלאל. כשאתה רואה מה קורה בתל אביב, ואתה רואה מה קורה בבני ברק, אז אפשר לומר שהציבור שלנו גם מקפיד על מסכות, וגם חולה פחות בשלב הזה, וכנראה שזה, אתה רוצה את הנתונים, בבני ברק מתחילת החודש.
עדיין לא חולים פחות, איתי, זה נכון שלא מה שהיה בגל הקודם. תראה, אם אנחנו משווים למה שקורה בתל אביב, כנראה שהחרדים מתנהגים יותר טוב, אבל צריך להגיד שאצל החרדים יש בעיה שההדבקה תהיה יותר מהירה, אם היא תהיה. כשהיא תהיה, חלילה, זה יהיה הרבה יותר מהירה.
לא, אבל גם עכשיו זו הסיבה, אבל זה מהיר.
רק לתל אביב הוא לא כמו היחס של התושבים. כמה יש בבני ברק וכמה יש בתל אביב? תל אביב
מתחילת החודש בבני ברק 161 חולים, שזה אומר 80 חולים לכל 100 אלף איש. בתל אביב 400 חולים, שזה 87 לכל 100 אלף איש. עכשיו תוסיף על זה מה שאמרת.
זה כמעט אותו דבר, כן?
זה כמעט עדיין בתל אביב יותר, אבל אתה צריך לזכור שאצלנו, כשבן אדם הוא חולה והוא חוזר לבית, הוא מדביק הרבה יותר, האפקט הוא גדול יותר.
זה
יפה, וגם בבתי הספר, שים לב איפה כל החולים שהיו אתמול ושלשום, הרבה מאוד בבתי הספר, בסמינרים, בישיבות, ולכן אפקט ההדבקה הוא גדול יותר מאשר בתל אביב.
בכל האזורים אותו דבר, מה שמייחד את הציבור החרדי, את בני ברק, זה משפחות יותר גדולות וצפיפות. מה שכן חשוב, ההשוואה מול תל אביב טובה בשביל ההתפלמסות, ובשביל להדגיש, שימו לב לדבר מאוד מעניין, שזה בעצם ההוכחה הכי גדולה להטייה תקשורתית, לגזענות, לשנאה, לכל מה שרוצים. כשבני ברק הייתה בראש הטבלה, לא היה שום דיון על קורונה, ולא משנה באיזה הקשר, שהנושא הזה לא הוזכר. ברגע שבני ברק לא בראש הטבלה, אנחנו הרבה הרבה פחות שומעים. תצאו היום, תשאלו אדם אקראי ברחוב, איפה יש יותר תחלואה, הוא לא ידע להגיד, ובצדק, כי בקושי מדברים על זה. וזה באמת לא בסדר. מצד שני, אנחנו כשאנחנו מסתכלים על הבריאות שלנו, וזה הדבר החשוב והאמיתי פה בסיפור, אנחנו צריכים לדעת שאכן הציבור החרדי נזהר יותר משאר הציבורים, אבל עדיין בגלל אורח החיים שלנו, אנחנו צריכים להיזהר עוד יותר, ואיך שלא יהיה.
מאיר, יש לנו עוד נקודה שצריך לשים עליה דגש, ולהבין, זה כבר בהסתכלות לאחור, מה שעברנו לפני אך שבועות אחדים, או חודשים אחדים, חודש ניסן, הסגר, העליהום על הציבור החרדי יצר לנו נזק בלתי הפיך, בהרבה מובנים, ביחס של אנשים מבחוץ, כלפי אנשים חרדים, אני אתן לך דוגמה שסיפר לי, רגע, סיפר לי אתמול מגיד שיעור, שמוסר שיעור בתל אביב, והוא אומר שיש הרבה מאוד שיעורי תורה, וזאת רק דוגמה אחת, כי יש גם קשרים אחרים, משרדים, אנשים חרדים שעובדים במשרדים, הרבה שיעורי תורה למשל, לא חזרו למה שהיה קודם, כי אנשים לא רוצים להיות בחברת אנשים שגרים בבני ברק למשל. וההתעסקות יתר, אולי גם שלנו, אבל גם של התקשורת בעניין הזה, עשתה לנו נזק שיקח עוד הרבה זמן לתקן אותו.
נכון מאוד,
ועוד לפני ההסתה בפועל, על עצם הדיבור, כן.
צריך לזכור מאיפה זה התחיל, מכל מיני אמירות של אנשים, אמירות לא אחראיות, ומה שאני שמח, ואני שמח כי אתה יודע, טוב מאוחר מבכלל לא, שפתאום היום כולם נגד הסגר הזה שהיה, ואתמול בסיור בבני ברק, חבר הכנסת הרב גפני מדבר על כך שנעשה עוול בסגר, אז יש פה שאלה איפה הישם בזמן אמת, אבל גם מאוחר זה טוב, כי עדיין אנחנו באמצע הקורונה, וזה עדיין בסדר, ושיוצאים לרחוב, ורואים את הציבור, ורואים שהציבור באמת נשמע, ואמר את זה גם שר הבריאות אתמול שסיר בבני ברק יולי אדלשטיין, שאם הציבור ימשיך כך כמו שהוא רואה והסתובב בעיר, אז אין ספק שהגל השני ייראה בצורה אחרת, וכמו שאמרתי, אני לא רוצה שוב לנקוב בשמותם של אותם אנשים, אבל היו כמה אנשים שבעצם העצימו את גל ההסתה נגד המגזר החרדי, וכך שאלו על נס את בני ברק, כביכול היא מקור ההדבקה בקורונה במדינת ישראל.
טוב,
אני חושב שההתפקדות בסגר היא קצת להרוג את השליח, אני כבר אולי אמרתי את זה פעם. הייתה בעיה אמיתית בציבור החרדי, אסור להתעלם ממנה, זה לא נפל עלינו משמיים, חלק מזה היה מעשה ידי אדם, הקורונה כמובן משמיים, ולמעשה הסגר בעיניי עזר, לא קלקל, ואני חושב עוד דבר, מה שאתה אומר לנזק לטווח ארוך, שיעורי תורה שלא נפתחים, אני לא בטוח שזה קשור בגלל שאנשים בהם מבני ברק, דברים לא נפתחים, ולצערנו שיעור תורה יכול להיות אצל אנשים, הוא לא בראש סדר עדיפות.
לא, אני מדבר איתך על ממש, אנשים מעדיפים לא להגיע לשיעורים כמגד שיעור.
אני גר באזור מעורב, ובשיא ההסתה באמת אנשים היו מתרחקים, וזה פסק לגמרי, ממש מרגישים את זה. אז לכן אני חושב שזה לא משהו...
זה גם, אבל, לא, זה גם לא משהו גורף, גם אני ישבתי גם אתמול בחברת האנשים, בחברה מעורבת כזו נקרא לזה, גם אנשים חרדים, גם, לא ראיתי את ההתייחסות הזו, ואף אחד לא פחד ולא כלום. אבל עדיין, יש כאלה מקרים לא מעט, וצריך מאוד לשים לב לזה. בואו נבוא לפוליטיקה.
אני חושב שהתפתחות הזאת הייתה יותר סימפטום מאשר סיבה. זאת אומרת, הרי הסיתו נגדינו, כי שונים אותנו, לא שונים אותנו, כי הסיתו נגדינו.
אם אמרתי שיעורי תורה, לא התכוונתי למפגש שנועד עכשיו להרגיע את הרוחות בין חרדים לחילונים. שיעור תורה, זה בא מגיד שיעור, מוסר דף היום, מוסר שיעור בפרשת שבוע, יושב בחברת אנשים שרוצים לבוא לשמוע אותו. אתה יודע, הסתה לא באמת משפיעה, אבל מה שכן משפיע בסוף, שאנשים מפחדים. אולי הוא מדביק, אולי הוא זה. טוב, בוא נעזוב, בוא נעבור לפוליטיקה, חוק נורווגי, המועמד של שעת שפרש איתי.
כן, ראינו אתמול באמת את הרב ברוך גזאי שמודיע על התפטרותו מרשימת ש"ס, וזה אחרי שפורסמו בתקשורת כל מיני ציטוטים שלו מהרצאות שיעורי תורה שיש לו לאלפים ברשתות. אני חושב שיש פה איזשהו תופעה אחרת, אני אגיד לך למה, צריך לחלק את זה לשני דברים. קודם כל, לש"ס יש היסטוריה עם רבנים, היסטוריה שהם, אתה יודע, לא כל כך אהבו החל מהרב יצחק פרץ והרב אריה גמליאל, וקלה ברבנים האחרונים כמו אמסלם ואחרים, ויכול להיות שמלכתחילה הרעיון להציב אותו בכלל ברשימת ש"ס, שזה היה בגלל כל הסיפור הזה עם האתיופים, אחת האתיופים הייתה שגויה, אבל אחרי שהוא כבר הוצא ואחרי שהוא כבר נוגע בכיסא מה שנקרא, כמו שהיה אתמול בבוקר כשהחוק הנורווגי כבר עבר ולכאורה הוא אמור להיכנס,
וש"ס מושפעת מלחצים חיצוניים של כל מיני צייצנים, אני לא יודע מי שלח להם במי יצא, זה לא רלוונטי.
נו, איזה מין התנהלות זו?
לא, אני אגיד לך למה,
מנהלים מפלגה לפי מה שיכתבו בחוץ, מה שיאמרו בחוץ, מה שמשטרת המחשבות התל אביבי תחליט.
לא רק זה, לא, אני חושב להוסיף על זה, תיקח כל רב בצלאל, שמוסר כאן שיעורים בכל חי או בכל מקום אחר, ואומר דברי תורה, הוא אומר שהערבים הם עם דומה לחמור, והוא אומר כל מיני דברים, ויקח את זה אחמד טיבי, ויצייץ את זה,
אין ספק שתתעורר את זה. הנה, יש לנו ציטוט מאיתי גדסי.
אני מצטט מה כתוב בתורה, בוא, זה לא אני ממציא, כן? אז אני אומר, תיקח כל רב שאומר דברי תורה, אין לך ספק שהוא יעורר שערה גדולה. עכשיו, המפלגה החרדית צריכה להתייחס למה שכתוב בטוויטר, או לכל מיני עיתונאים שאלו את זה, או שהיא צריכה לומר, תקשיב, האם הבן אדם הזה ראוי או לא, כי זו השאלה. ועוד דבר אחרון, היות והרבנים, כשאנחנו מדברים על אנשים שהם יחסית לומדי תורה, או מוסרי שיעורים בזה, הם לא פוליטיקאים, ולכן תמיד תמצא עליהם דברים אחרים, כאילו, אתה יודע, כל מיני אמירות שהם לא פוליטיקלי קורקט, לעומת פוליטיקאים, כך למשל חברי הכנסת החדשים, מלכיאלי ואו העתידים, זכריהו ואחרים ואוריאל בוסו, הם אנשים שגדלו בפוליטיקה, הם סגני ראשי ערים, חברי מועצה, אנשים, אז הם מבינים כבר מראש, אתה יודע, אתמול ראיתי איזה ציוץ שבן אדם כותב, כן, חיפשתי כבר על החברי כנסת הבאים ברשימה, אין להם סרטונים ואין להם אמירות ואין להם זה. אז כל אחד יחפשו אותו הרי, ופה מחפשים אותך בפן החיובי על כל מיני שיעורי תורה שלמדת. אני חושב שההשפעה בדור האינסטנט, ההשפעה המהירה הזאת של כל מיני ציוצים, על אם הבן אדם הזה כן יהיה ברשימה או לא יהיה ברשימה של מפלגה חרדית, יש בזה טעם לפגם.
אני בסיפור הזה רואה כמה נקודות. דבר ראשון, אני באמת לא כך הבנתי את הפאניקה בש"ס, כי ש"ס לא מושפעת מכל התעמולה הזאת. זאת אומרת, יש מפלגות שהדברים הללו באמת יכולות לפגוע בהם, נגיד אפילו ימינה וכאלה. ש"ס לא תיפגע גם עם כל השמאל וכל, אתה יודע מה, כל החילונים שלא מצביעים ש"ס יחסו. אני לא מצליח להכיס את
הציבור שלא מצביע. אז אולי מישהו בש"ס לא רצה אותו מסיבה
לא
כזו
יודע.
אחרת?
אז אתה אמרת, משהו פה נראה לי מהיר מדי וחד מדי. זה דבר ראשון, והדבר שני, רבנים יזהרו בדבריכם, אין מה לעשות. אנחנו חיים היום בעולם תקשורתי, בפרט מי שמדבר מלכתחיל על היוטיוב, זאת אומרת, לא נמצא בבית...
אני לא מקבל, אני לא מקבל את המשפט האחרון שאמרת מאיר הירשמן, רבנים צריכים לומר...
נכון,
אני לא רוצה להיות זה שאומר לרבנים איך ומה לומר, ואם הוא נתן שיעור תורה, אני לא מכיר את מה שהוא אמר, ואני לא מכיר את עומק הדברים, את הדברים שהיו מבוססים על איזשהם ספרי קבלה, לא נכנס לזה וגם לא רוצה להגיע לזה, אבל אם הוא אמר, והוא הביא דימויים כאלה ואחרים, ואני שוב, לא נביא את הדברים כי הם לא רלוונטיים לשיחה, אבל הוא דיבר דברי תורה, לא נשמע טוב למישהו באוזן, שיסגור את האוזן.
דיבר על כך שאישה צריכה ללכת בצניעות, מה מסובך?
בדיוק, בצורה חד וחלק, בדיוק, רגע. ולא משנה באיזה דימוי הוא עשה את זה, לא משנה, רגע, לא, אני אגיד לך למה זה כן משנה, למה זה לא משנה מה הוא אמר, כי להבדיל, כשזו מועמדת לכנסת ערבייה, מדברת בצורה נגד מדינת ישראל, עד כדי כמעט הסתה לטרור, וזה מגיע לוועדת הבחירות ופוסלים אותה, ובגץ מאשר אותה, למה? בגלל שחופש הביטוי, אז חופש הביטוי הוא לכולם, וכשיש כאן משטרת מחשבות שמחליטה מה תקין לומר ומה לא, אם ש"ס נכנעה לתכתיב הזה של משטרת המחשבות, המצב לא טוב.
זו הנקודה השלישית, ועם זה אני מסכים לגמרי שהדרישה לפיתורה והעיינות לדרישה ממש לא מוצאת חן בעיניי, כי באמת, הבאת הדוגמה מערבים, אני לא בטוח שזו הדוגמה הכי מוצלחת מבחינתי, ואני אגיד לך למה, כי אני לא רוצה שנהיה על אותה סקאלה. אבל יש מספיק התבטאויות קשות של כל מיני אנשים, ולא כל התבטאות קשה גוררת התפטרות וגוררת דברים מהסוג הזה. אבל אני כן חושב, אני לא חושב שכשאני אומר חכמים יזהרו בדבריכם, או רבנים יזהרו בדבריכם, אני אומר לרב מה לעשות. אני כן אומר, כמו שאמרתי, שם מצווה לומר דבר נשמע, כך מצווה לומר דבר שלא נשמע. בעולם של היום, מה לעשות, יש דברים שפחות מקובלים, ולא חייבים לצטט כל דבר בכל הקשר, בכל מצב.
נכון, וגם התקשורת לא צריכה לצטט כל דבר בכל הקשר, בכל דבר.
נכון.
טוב, אבל איך תחנך את התקשורת? משפט. כן, איתי.
אני אומר, אני אמרתי שלפחות הרב ברוך גזה הזיקה עשרות עיתונאים שהזינו ביומיים האחרונים למאות שיעורים שלו, אתה יודע, כדי למצוא איזושהי אמירה, וברוך השם ומצאו איזה אמירה או שתיים.
ואגב, עשו לו, מה שעשו לרבנים באולפנות השונות, ובמסדות החינוך הציונות הדתית, לא באולפנות, במכינות הקדם צבאיות.
טוב, במקרה ההוא דרך אגב התברר בסוף שמישהו אחר עשה את זה, אתה זוכר את הסיפור?
כן.
זה לא באמת, היו ארגונים שממש ישבו וחקרו.
ומאזינים ומחפשים מה הוא אמר פעם, מה הוא אמר עליהם, די כבר, מספיק עם השיסוי הזה גם כן. טוב, מי נכנס במקומו ברשימה?
הבא בתור ברשימה...
רגע, בואו נעשה רגע סדר. מי אמור בכלל להיכנס עכשיו בנורווגי מטעם ש"ס? אוריאל בוסו?
בנורווגי אוריאל בוסו.
לא, גדה התפטר.
לא, לא, לא קשור, לא קשור.
לא משנה, אם כמה שרים וסגני שרים מתפטרים...
אוריאל בוסו ויוסי טייב, זה קודם כל השניים שנכנסים. אחריהם היה הרב ברוך גדאי, ובמקומו ייכנס יעקב שחריהו, שהוא במקום 13 ברשימה, חבר מועצת עיריית בני ברק, יועצו של שר הדתות אביטן. ובבני ברק רציתי לנסים כוכבית, סליחה, לא בבני ברק, בש"ס. אנחנו זוכרים שלא סדר הרשימה הוא זה שקובע, אם אתה זוכר בסיבוב הקודם, בנורווגיה הקודם למעשה, כשהיה צריך להכניס את דני סיידה, אז התפטרו שניים שהיו ברשימה, רפאל ברנז ונאורי לחיאני, אם אני לא טועה, אני כבר לא זוכר, אז גם הפעם, אתה יודע, יכול להיות שיגידו צריך לתת לו להמשיך לעשות את עבודתו גם בבני ברק, עבודה שהוא עושה דרך
אגב בצורה מצוינת. המסקנה, אתה יכול להיות גם במקום ה-18 בש"ס, וזה ריאלי במהלך הקדנציה.
לגמרי, תראה, כבר עכשיו הגענו למקום
13-14, אז אין ספק. רק התחלנו את
הקודם. היו דברים מעולם.
הנה, אותו מקום 10 ו-11 ביהדות התורה גם ריאלי.
יפה, ואחרי 7 מנדטים, לא...
נכון, נכון. טוב, חברים, תודה רבה, שמואל מאיר הירשמן ואיתי גדסי, שיהיה בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב.
פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. חדש במורשת איתן, בשיתוף בית החולים מעייני הישועה. טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה בבית החולים מעייני הישועה. לפרטים חייגו
1-700-417 מורשת
איתן. מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815 02-581-5815.
מעבר למצוינות אקדמית באווירה תורנית מובהקת, יש עוד סיבות טובות ללמוד במכללה ירושלים. הרשמי ללימודי תואר ראשון בחינוך במכללה ירושלים בית וגן, ותהני משלושה ימי לימוד בשבוע. מעונות חינם בשנה א', שובר מתנה על סך 4,300 שקלים למימוש בחלק מהחוגים, ומלגות חוק ירושלים או מלגת קמח. לפרטים חייגי 02-675-0724.
עוד לא מצאתם את המסגרת המתאימה עבור ביתכם? אל תרימו ידיים. תיכון אור חדש ברכסים הוא המקום האידיאלי. תיכון עם פנימיה בקמפוס מרווח, המציע לימודים ברמה גבוהה על ידי צוות מקצועי ומסור. מעטפת חמה, משפחתית ומפנקת, ומענה מושלם לצורכי ביתכם. לפרטים 1-800-327-627 1-800-327-627.
שלום, כאן מיכל אשם, יועצת מנטלית לתשעות עסקים. אני מזמינה אותך לחבר בין הנפש לעסק בתקופה הזו. לתיאום פגישה 072-282-0999.
הילדים מתקשים להתמקד? ריכוזית, עכשיו ריכוזית בסוכריות גומי. ריכוזית, סוכריה ללעיסה נוחה יום יום. תוסף תזונה מואשר בצמחים, בחשרות בדץ העדה החרדית לתלמידים מגיל 6. ריכוזית, בבתי המרקחת והטבע וברשתות הפארם.
שלום, כאן מיכל אשם, יושבת ראש הפדרציה ML-NLP. עכשיו תורך להגשים את עצמך ולהירשם לאחד משלושת קורסי הדגל שלנו. קורס NLP, קורס מרצות ומנחות קורסים, קורס העצמה ומודעות לכל אישה. התקשרי, 072-282-0999.
נוסעים נכבדים שלום, אתם לא צריכים לטוס לחול. המשביר לצרכן במקום הדיוטי פרי. בואו להנות מחוויית שופינג בינלאומית. כל החנות ללא מע"מ, על הכל כולל הכל, על היתרה לאחר הנחות. בנוסף, מוצרים מובילים רק ב-699 שקלים. לדוגמה, מכונת קפה של נספרסו, מייבש כביסה 7 קילוגרם, שואב אבק שרק ועוד מגוון מוצרי חשמל במחירים חסרי תקדים. המבצע למחזיקי המועדון בלבד.
טורנדו טופ אינברטר וי-פיי, המסגן החסכוני ביותר שיצרנו. פחות משקל אחד ללילה שלם של מיזוג, עם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ושבע שנות אחריות מלאה.
שלום, כאן חיים אהרונוב, סמנכ"ל אביס מכירת רכב. רכב כבר מזמן איננו מותרות, ובמצב החדש כולנו נהיה חייבים להתנהד איכשהו. יש לנו מגוון ענק של רכבים עם נתונים מדהימים. גלגלנו את חיסכון העלויות להנחה מטורפת על הרכב שלא תחזור.
כוכבית 5326 אביס.
התעוררתם בזמן ויצאתם לפני הפקקים? עכשיו תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
להתמכר לשקט. ציפורי בכפר. אירוח מפנק באווירה קסומה. רשת מלונות ציפורי קלאס. כוכבית 3044.
שירבית שלום.
הלו שירבית, זה נכון מה ששמעתי?
בוא נשמע, מה שמעת?
שעכשיו בשירבית יש מבצע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב?
אז זה נכון.
מה? זה נכון? עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? אני רק אסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:45 דקות כאן במהדורת הבוקר. לא מעט מאזינים כותבים לנו דעות לפה ולשם על מה שהיה כאן באייטם הקודם עם הירשמן ואיתי גדסי. טוב, נושא מעניין. נכון, כולם צריכים להיזהר בדבריהם, כולם, אבל גם תנו לדבר. תן לרבנים לומר, לדבר, לתת דימויים, ולא לסתום להם את הפה חס ושלום. ועוד מי? אנשים שלא מבינים, לא יודעים מה זה תורה, לא יודעים מה, לא יודעים בכלל מה מדובר, לא, אפס הבנה. אבל אנחנו חיים במדינה ובתקופה שמה שקבוצת אנשים מסוימת חושבת שמותר לומר אומרים, ומה שאסור לומר לא אומרים, אבל תלוי באיזה צד של המפה הפוליטית והחברתית אתה נמצא. וזה מזכיר את מה שאמר כאן אתמול בערב בשידור שופט בית המשפט העליון בדימוס, שהתקשורת לא צריכה לפרסם את כל מה שתוקפים את השופטים. לא לתת לאנשים לדבר. סתימת פיות, בקיצור. טוב, אלה, אנחנו חיים בעידן שצריך לדעת להתמודד איתו ולהיזהר, אין ברירה. טוב. למה נעבור עכשיו? מחאת אומני התרבות, האומנים. שכבר תקופה מאוד ארוכה, סגורים בבית, אין אירועים, וגם אתם הולכים לחתונות בתקופה הזו שהחלו החתונות, כבר לא רואים תזמורות כמעט, רואים קלידן וזמר, וזהו. אז נעסוק בזה אולי עוד מעט אם יספיק לנו הזמן, ועכשיו נעסוק בענייני הסיפוח. אנחנו עם יוחאי דימרי, שלום, בוקר טוב לך. עובד רביבי. לא? יוחאי דימרי, סליחה. בוקר טוב.
יוחאי דימרי, בוקר טוב.
ראש מועצת אפרת?
הר חברון.
הר חברון, וואי, איזה בלבולים הבוקר. עברתי מנושא לנושא. טוב, אני מבין שבתוך מועצת ישע יש חילוקי דעות לא פשוטים, סביב הנושא של הסיפוח, ריבונות, או איך נכון לקרוא לזה?
א', לסיפוח זה משהו שקשור לספחת וקשור ל... משהו שאנחנו לא רוצים להתעסק איתו.
למה? לספח את השטח היהודי למדינת ישראל?
לספח זה משהו שלא היה שלך, ואתה הופך אותו לשלך. ספחת בתורה ובביטויים שליליים של...
כן, לגמרי לא חיובים.
צרת וכדומה, אז אנחנו לא מספחים. אנחנו מחילים את החוק הישראלי על יהודה ושומרון, ואנחנו... וחלק מתוך הריבונות. החילוקי דעות, יש מי שירצה לצייר אותם כחילוקי דעות קשים, אני לא חושב שיש פה חילוקי דעות קשים, כולנו במועצת יש תמימי דעים שצריך להכיל את החוק הישראלי, כולנו שמחים בכך, רוצים בכך, ומייחלים לכך. 52 שנים אנחנו פועלים במפעל ההתיישבות, ומחכים
לרגע שבו חלק... אוקיי, ודעתך היא, יוחאי, מה דעתך בעניין הזה?
באיזה עניין, אז אני אומר עוד פעם, דעתי היא שהדבר הזה הוא חיובי ושצריך לעשות אותו, ומחכים 52 שנה שמייה חלק מתוך מדינת ישראל.
אז אומרים חבריך במועצת ישע, חבריך לראשי היישובים היהודים ביהודה ושומרון, שלא, מה פתאום, ישירו כאן יישובים בצורה של מובלעות, ואני לא נכנס לשמוע את היישובים כי הרשימה לא קטנה, וזה סכנה, והם יהיו סוג של גבול, ועושים לנו כאן התנתקות שתיים.
א', זה גם חלק מתוך הדעה שלי. זאת אומרת, אם אכן הריבונות הזאת תייצר ביחד איתה הקפאה, ותייצר ביחד איתה הפרדה בין יישובים שנמצאים בגושי התיישבות לבין יישובים שנמצאים בעומק השטח, ומשהו שצריך להתנגד לו ולשפר אותו. אבל אנחנו לא מתנגדים לריבונות. ולכן אנחנו כרגע פועלים, וכל מה שאנחנו עושים, זה באמת לייצר מתווה שבסופו של דבר יהיה נכון יותר לחיי ההתיישבות מהיום הראשון של החלת הריבונות. כי כרגע, גם אם אנחנו כרגע נשים רגע בצד את כל סוגיית המדינה הפלסטינית, שאפשר להתעכב עליה בעוד כמה דקות אם יהיה לך זמן, אבל כרגע מהיום הראשון של החלת הריבונות, יש הסכם בינינו לבין האמריקאים, שאומר שצריך להקפיא כ-20 תושבים, כ-20 יישובים, שחיים בשם כ-20 אלף תושבים.
להקפיא בנייה, הכוונה.
לא רק להקפיא בנייה, גם להקפיא תכנון. והמשמעות היא שבעצם אתה גוזר גזר דין של ניוון, אני לא רוצה לחף שלא שיש במילה מוות, אבל זה גזר דין של ניוון על יישובים רבים רבים בלב השטח של יהודה ושומרון, וביניהם, אגב, גם היישוב שאני גר בו, היישוב עתניאל. אגב, היום זה יום השנה הרביעי לפטירתו של הרב מיקי מרק, ובעתניאל רבים מהאנשים פה חוו חוויות ברמה האישית של אובדן ושל שכול, כולל אם אנחנו זוכרים את האירוע של דפנה מאיר, וכולל כמובן עוד כאלה ואחרים, אני לא רוצה למנות. ואומרים האנשים, רגע, ריבונו של עולם, בשביל מה עכשיו עשינו וקיימנו את כל מה שקיימנו? 30 שנה אנחנו חיים פה, 40 שנה.
על מה הקרבנו?
בדיוק, אז כדי שנהיה חלק ממה? אז אם אנחנו יודעים לבוא ולהגיד, הריבונות חלה על כל היישובים, אין הקפאה,
מצד שני, אני חוזר איתך לרגע, עוד לפני שנדבר על מדינה פלסטינית, אני חוזר איתך לרגע לנושא של סרטוט הגבול הזה, גבול הריבונות, שמדמים אותו להתנתקות שתיים. מצד אחד, הריבונות היא בסך הכל אקט של החלת החוק הישראלי על היישובים היהודים ביהודה ושומרון, כלומר, אותו דין שחל על תושב תל אביב, יחול גם ביהודה ושומרון, בעצם לבוא ולהכריז, השטח הזה הוא מדינת ישראל. זה לא יצירת גבול, זה עדיין לא הקמת מדינה מעבר לגבול היישוב, כדי לומר, זה כמו גוש קטיף, נמצאים במקום מסוכן וצריך לעשות סוג של התנתקות ולהתנתק מהצד השני. בסך הכל סרטוט גבול על המפה הווירטואלי של פה חוק ישראלי, פה לא, וזהו, זה לא אמור לשנות הרבה מעבר לזה ברמת השטח, במציאות בשטח.
אלף, זה לא מדויק. משום שכשאתה בא ואומר, אני מכיל את החוק על ה-30% של השטח הישראלי, אם היית רק אומר רופא את זה, ואני מסכים איתך, לכל היה בסדר, אבל באותה נשימה אתה בא ואומר, על ה-30% הנוספים של שטחי C, אני בעצם משאיר אותם לטובת ניהול המסע ומתן, ובהם יהודים לא יוכלו לבנות ולהתפתח, פלסטינים כן יוכלו לבנות ולקבוע עובדות בתוך השטח, וג' לא נקצב זמן, כתוב שם לפחות 4 שנים למהלך המסע ומתן. זאת אומרת, תיאורטית, אתה בעצם, החל מהיום הראשון...
אתה חי פה 20 שנה שיש מסע ומתן עולה ויורד ולא התקדם כלום?
לא, אבל אתה מקפיא גם את ה-30% האלה, ולא כתוב שם שאחרי זמן מסוים השטח הזה חוזר להיות... באותו סטטוס שהוא נמצא
מצד
היום.
מצד שני, יוחאי דמרי, תדע, זה עדיף ציפור אחד ביד משניים על העץ, ותפסת מרובה לא תפסת. מה שאתה יכול לתפוס, לחטוף עכשיו בהזדמנות המדינית הנדירה שיש, כי אתה לא יודע מה יהיה אחרי הרביעי בנובמבר בבית הלבן. נצל את מה שאפשר, ולהשם הישוע לגבי ההמשך. בוא, עד עכשיו היינו במצב הזה, התחלנו, סיפחנו חלק, תדע, סיפוח זוחל מה שנקרא, היום את זה, עוד 4 שנים, בוא נראה מה יהיה, ולא יהיה הרבה.
א', לא סיפוח אל החלת החוק, אני חוזר ואומר, לא סיפוח אל החלת החוק. ב', אני חוזר ומחדד את הנקודה, אם לא הייתה פה סכנת חיים, ואני אומר סכנת חיים, על תושבים, על 20,000 תושבים, שגם השכנים שלנו מסביב, מבינים מהי הבטן הרכה, וכתוצאה מזה עלולים להגביר פיגועים דווקא באותם יישובים ובאותם מקומות. ואם לא הייתה פה את ההקפאה של הבנייה, ואם היה פה מאוד ברור מה קורה אחרי 4 שנים, שאנחנו מחזירים חזרה את השטח למצבו הנוכחי, או פחות מ4 שנים, אז בוודאי שאנחנו בעניין הזה, צריך לעשות את כל מאמץ כדי לשפר. לשפר את התוכנית.
טוב, אין לנו
לא
זמן.
לא קרה שום דבר, אף אחד, רק שנייה, רק במשפט. אף אחד לא בא ואמר, אנחנו דוחים את התוכנית. כל מה שאנחנו באים ואומרים, אנחנו מעוניינים לשפר את התוכנית, ואני במיוחד רוצה לומר שראש הממשלה, גם בוושינגטון, וגם כשהוא חזר לארץ, אלה הם העקרונות שהוא אמר לנו כשנפגשנו איתו. לא תהיה הקפאה על היישובים, תהיה הקפאה רק על ה-30%, יהיה לכם יכולת לסרטט את המפה ולשנות את המפה על פי הצרכים של ההתיישבות, והיישובים המבודדים, גם הם, מה שנקרא מובלעות, לא יהיו מובלעות.
אז טוב, הדברים, לא נספיק.
הדברים האלה,
טוב, לא נספיק להרחיב וגם לא נספיק לדבר על המדינה הפלסטינית, כי הזמן שלנו תם, עוד נעשה את זה בהזדמנות אחרת. יוחאי דמרי, ראש מועצת הר חברון, תודה, בוקר טוב. אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר, תודה למנהלת האקטואליה שלנו אסתי פלט, תודה לאבי גדלוביץ' ולמוטי קופפר, תודה לכם שהייתם איתנו, אחרינו הרב יצחק פנגר, נפגש כאן מחר בשמונה, כן, מחר, יום חמישי, להתראות, בוקר טוב.